לפרשיות תרומה תצווה ויקל פקודי ישנה שאלה אחת בסיסית משותפת ששלמה ניסח אותה ולא נתן התשובה, אבל גם משה רבינו דן בנושא הזה לפי מה שכתוב במדרשי חז"ל. האומנם ישב אלוקים את האדם על הארץ, איך אפשר להבין שהרוחניות הצרופה מצטמצמת ומתייחסת למסגרת חומרית של בית, אבנים, אוהל, יריות, משכן? עצם הצגת השאלה זו היא התשובה. אין תשובה. זה סוד מסודות הבריאה שיש לה אין סוף יחס אל הסופי. אם תמצאו לומר, אם מעיינים ומדקדקים בדבר הזה, למעשה זה גם סוד גופו של האדם. הנשמה אינסופית והיא תלועה בתוך הגוף הסופי, וזה מן הסודות שכל כמה שאנחנו מתמודדים ומנסים להבין אי אפשר לרדת לעומקו של דבר. בעומק העניין זה קשור גם לפרשת שבוע וגם כמובן לפרשת היום, כי פרשת פרה גם היא מדברת על תומת מת, ועצם התופעה של מוות שגוררת אחריה את התומה זה הפרדה בין הרוחני הצרוף לבין המסגרת הגופנית שהיא נתונה בו במשך שנות חייה. אז זוהי כמובן שאלה שאתה צריך לדון בה, לא לפתור אותה, אם שלמה לא פתר מי יוכל לפתור, אלא לעיין בשאלה כשאנחנו עוסקים נניח בתרומה ותצווה, אולי בויקל פקודת, כשאנחנו עוסקים בפרשת כי תישא, אז יש לשאלה הזאת מסלול מצרני, והוא מי הם הבנאים. רוצה לומר, אם מתברר שמתכונת מסוימת בתנאים מסוימים, בתכנים מסוימים, בצורות מסוימות גורמות לשכינה שתצטמצם, צריך שהאנשים שעוסקים בזה יהיו מקצוענים, יהיו אנשים מיוחדים שמכירים את הבעייתיות, ועל ידי הבנייה שלהם ועל ידי המפעל שלהם ועל ידי התרומה שלהם לעניין הם מקילים או הם גורמים לדבר הזה במשך להתבצע. אנחנו למשל מוצאים כשהחל מהכוזרי ועבור לשלב ובעוד הרבה מקומות דנים על המבנה של המשכן במקביל או במתאם או ביחס אל גוף האדם, המוח, הלב, הכבד וכו' וכו', זה למזבח וזה לקודש הקודשים. זה נשמע לנו סתם ככה מין ניסיון להסביר את החידה הגדולה הזאת, אבל לפי מה שאנחנו מסבירים הם הדברים. זאת אומרת, אותו עיקרון שולט בגוף האדם, אותו עיקרון שולט בחידה הזאת שבין הגוף לנפש, והוא גם שולט בחידה שבין הר הבית לבין שכינה, בין אוהל מועד לבין עמוד הענן שמתקשר בו. אבל הדגשת התורה על ייחודם של הבנאים, על ראשי הבניין, זה מה שהעסיק את בעלי המוסר כשבאו לדון בפרשה שלנו. התורה מדגישה כמה וכמה מרכיבים כמעט בלעדיים, חכם לב, נשיאת לב, כל אשר נשאו ליבו, אמלא אותו, מה פרוש אמלא אותו, לתוך מה ממלאים. אלה הם התכונות והסגולות שיש לבנאים, ובהם התעכב רבי רוחם, שכאמור היה מתלמידיו של הסבא מכלב, שהוא כתב את הספר חוכמה ומוסר, ורבי רוחם ראה את עצמו כפרשן שלו וכתב דעת חוכמה ומוסר. כתיב, ראה קראתי בשם בצלל ואמלא אותו רוח אלוקים בחוכמה ובתבונה ובדעת, ואני הנה נתתי אותו אליהו, לב כל חכם לב נתתי חוכמה, הוא קרא השם בשם בצלאל, והיא מלא אותו רוח השם בחוכמה, בתמונה, בדעת, בכל מחל לחשוב, להורות נתן בליבו, גם להורות לאחרים, גם את זה נתן בליבו, מילא אותם חוכמת לב לעשות כל מלאכה, ועשה בצלאל ואוליאב כל איש חכם לב אשר נתן השם חוכמה ותמונה בהמה. אלה הם ההדגשים שהוא מבקש לדון בהם על סגולות הבנאים האלה. והרמב"ן פירש על ראה קראתי בשם בצלאל, וזה לשונו, אמר השם למשה ראה קראתי בשם, ומשה אמר לישראל ראו קרא השם בשם. והטעם כי ישראל במצרים פרוחים, כן, סובלים עבודת פרח, פרוחים בעבודת חומר ולבנים, לא למדו מלאכת כסדה וזהב וחרושת אבנים טובות, ולא ראו אותם כלל. הם ראו, לבנים שהם גבלו מהתמן במצרים, אבל הם ראו פעם עודם פידדה ברקת, מה הם ראו, מאיפה הם ידעו? והנה הוא פלא שמצא בהם אדם חכם גדול בכסף ובזהב וחרושת אבן ועץ וחושב ורוקם ועורג, כי אף בלומדים לפני חכמים לא ימצא בקי בכל המוניות כולם. אז הם איפה מצאו שם בנתונים האלה? ולכן אמר השם למשה שירא הפלא הזה וידע כי הוא מדלה מילא אותם רוח אלוקים לדעת כל לילה. ההדגשה גם של שמו של בצלאל היא מיוחדת במינה. כשמשווים את מה שכתוב בפרשת תרומה ותצווה לבין מה שמסופר בביצוע ביקל פקודי, רואים מיד את השוני הגדול. בפרשת תרומה מתחיל משה רבנו מהפנים, מהעיקר העיקרי, מקודש הקודשים, ומשם עובר למעגל היותר רחב, והוא מנורה שולחן, מנורה בשלב יותר מאוחר, מזבח, מזבח פנימי, מזבח חיצון, ואחר כך הוא פונה לחצר ולמסגרת. כשבפרשת ויקל כתוב, אז הסדר הוא שבונים קודם מסגרת, כמו שהשכל האנושי שלנו מפרש, כדי שיהיה מתוכו מה אפשר לעשות, מה שהוא יוצר. כשמשה ראה את השינוי הזה אצל בצלאל, אז אמר לו, הרי דיברנו סדר אחר. אמר לו, רבנו משה, בנוהג שבעולם, בנוהג שבעולם, איך המנהג פה בעולם הזה שאנחנו נמצאים בו? כלים שאני עושה, לאחד אני מכניסם, אני הולך לקלוט, אני אכניס את זה באיזה מחסן, מה אני אעשה? את המחסן עצמו אני צריך ליצור. אני הולך לקנות דבר, אני צריך לדעת לאן להכניס אותו. אומר משה רבינו, בצלאל, הוא דורש, בצלאל היית. אתה היית, בזמן שאני דיברתי עם הקדוש ברוך הוא, אתה היית בצל, שם הסתתרת, ושמעת את מה שאני אומר, שכך ציווני הקדוש ברוך הוא. המאמר הזה הוא קשה מאוד, הוא מיישב את זה יפה מאוד, אבל מה זאת אומרת, משה רבינו שינה ממה שהקדוש ברוך הוא אמר לו? ומה פירוש בצל? אחד עומד בצל, שומע את אותו משהו באור וכו'. מה פירוש בכלל להיות בצל של משה רבינו, בצל אל היית, או בצל בזמן שהקדוש ברוך הוא דיבר איתי? היא קצת מזכיר בצורה מחודדת מה שמספרים בשם האדמו"ר מקוץ, שנכנס פעם לבית המדרש ומצא שני תלמידים עומדים מפלפלים. במה אתם מתעסקים? אז הם אמרו לו, אז אמרנו, טוב, נו, הגנב מבילנה כבר יישב את הקושי הזו. הידוע שהרבי הוא יהודי חריף, אבל להגיד שהגרם מבילה הוא הגנב ובהגעות שלו הוא... אז הוא ראה שהם תמיים, אבל אתם לא מבינים. כל יהודי בהר סיני קיבל את החלק שלו בתורה, והוא צריך ללמוד ולהבין אותו. היו נשמות שהתגנבו מאחורי משה רבינו, וכל מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה הם שמו. הנשמה של הגרם זה כמו... הוא כמו משה רבינו. מה שהוא שמע, משה גנב את כל התורה כולה, מה שהוא אומר הלכה כמותו. זה כמובן מחמאה בצורה חריפה. כאילו לעמוד בצל, לעמוד מתחת למשה רבינו ולשמוע את כל התורה כולה, אז אתה עמדת בצל, מה פירוץ? אני אגיד בצורה תמציתית. משה רבינו מוקף בחבר ביצועיסטים. משה רבינו בגלל... גודל אישיותו, הזיקה שלו לעולם המעשה היא בעייתית. הוא חי בעולם אחר. בנוהג שבעולם, אומר לו בצלאל, העולם שאנחנו נתונים בו אתה מכניס מכשיר חשמלי, תוצרת אמריקה, לדלתק אבו, נעשה קצר, מה יש? זה לא מתואם, אין וסט, אין טרנספורמטור, אין תיאום בין העוצמה שיש בשקע לבין מה שאתה מכניס. וזה שאין תיאום גורם למשה רבינו גם גמן מגמן שאצלו, בקצר בין המוח לבין הלב. זה לא, אם משה רבינו גם גמנו שלו הייתה מולדת או הייתה, זה אפשר היה לשלוע אותו לקלינאי תקשורת והיה עובר כמה קורסים והיה מדבר כאחד האדם. משה רבינו, מה קורה כשכולם רצים לחדר האוכל אחרי מהירות? נעשה פקק על ידת מדוע? כי יש דלת צרה וכולם מסובבים. כשיש מחשבות גדולות והמעבר הוא צר מאוד, אז מתחילים לגמגם. אז משה רבינו היה צריך וסת, משה רבינו היה צריך את אהרון אחיך, הוא היה צריך את המתורגמן שהוא שנאי, הוא משנה, בוודאי הוא משנה. השנאי משנה את הטרנספורט, את העוצמה שיש בחשמל, כדי לתאם אותה למכשיר המקבל. ההתאמה בין הנותן לבין המקבל. משה רבינו היה מוקף באהרון, שהיה לו במסירת התורה. הוא היה מוקף בבצלל, שהיה לו בבניית המשכן. הוא היה מוקף ביהושע, שהיה לו בסידור הספסלים. מדוע זכה יהושע לארץ את משה? מה הוא היה גבאי? היה מסדר את המחצלעות. משה רבינו נכנס לישיבה ומלמד, כן נמצאים, לא נמצאים, כן הגעת לזמן, לא הגעת לזמן, אתה משגע אותו באמצע, אתה הולך, הוא לא יודע, הוא מלמד. יהושע היה במסגרת, במדבר לומדים תורה בדרגת משה. ארץ ישראל היא ארץ נורמלי בנוהג שבעולם, שם צריך מישהו שירד לעולם המעשה. משה רבינו עומד בראש הגבעה בעמק למטה, נלחם יהושע בעמלק בחרב נורמלי. משה רבינו עומד ידיים פרוסות, והוא כמובן שיש קשר עמוק ביניהם, יוצא בזה ביתרו. משה רבינו גם ידע את הפטנטים, במילים אחרות, מה שהיה למשה אהרון במסירת התורה היה לו בצלאל במיית המשכן, היה לו יתרו בסדרי שלטון המשפט, היה לו יהושע בהנהגת העם. הצל, דווקא מפני שיש, משה רבינו עורר רק את האור. שניהם צודקים, כל אחד במישור שלו, שיקח ציווני הקדוש ברוך הוא. בעולם המעשה, הוא אמר, בעולם המעשה צריכים לקחת מישהו שיתרגם את זה לעולם המעשה. ומאיפה היו לבצלל את הכלים הללו בשביל לקחת את הטרנספורמציה הזאת? זה המילוי. המילוי של רוח אלוקים. התורה מלמדת אותנו לדעת יסוד הגדול על הזה, שכל ענייני החוכמה שמשיג אדם, לא הוא הנה הוא המחכים, אלא אינו רק סוד של מילוי, שממלאים אותו בחוכמה, בתבונה ובדעת. וכל עניין הלימוד אינו אלא הכשרה, שמכשיר ומכין את עצמו כלפי סוד המילוי, שיראוי להתמלות ולקבל החוכמה. וגם לאחר הלימוד אינו אלא עניין של מילוי שממלאים אותו. עד שיש אופן של מילוי שממלאים אותו בחוכמה, בתבונה ובדעת, הבדברים שלא ראה ולא ידע אותם מעולם, ולא צריך כלל ללימוד, וזה מסוד המילוי. עד איכן הוא סוד זה של מילוי, עד כדי כך שאמרו חז"ל, וימלא אותו, ולא זו בלבד, אלא כל מי שנתעסק במלאכת המשכן, נתן לו הקדוש ברוך הוא חוכמה ובינה ודעת. הכוס עולה על גדותיה. כשממלאים אותה, מלא היא עולה. אז אתה בוודאי התכוונת ש... תשתה מן הכוס, הכוס היא ראויה להיות מלאה, אבל הצלחת, לא שמענו מה אתה דואג לצלחת? ואם היא הייתה מלאה מאוד, אז גם המפה היא ספגה את היין ואת הנוזל. מה קרה? כי זה יתמלא יותר. כי כשהקדוש ברוך הוא מילא והוא נתן מלוא חופניים, אז היה מלא ומלא שנזל, נגל זה, והגיע גם, לא רק למפה, אלא גם לשולחן. מי זה היו השולחן? ויעשו כל חכם לב, ולא בבני אדם, אלא אפילו בבהמה ובחיה, שנאמר, חוכמה ותבונה בהמה. אז חז"ל דרשו, בהמה כתיב, שניתנה חוכמה באדם ובבהמה, שכלפי סוד המילוי אין אף כמיני, הכל שווים בזה, וכששופע חוכמה מסוד המילוי, גם בהמות וחיות מתמלות חוכמה. זאת אומרת, זה היה משהו לא קונבנציונלי שכוחות מיוחדים במינם שקיבל בצלם. הכרה בעניין זה של סוד המילוי יוכל אדם לראות במצבנו, שבאמת שמתבוננים במצבנו הפחות, הרי מן הפלאים הכי גדולים הוא, אם אנו מדברים בדבר חוכמה קצת כעניין, הרי זה פלא יותר גדול מילו כל הימים דיו של רבי יוחנן בן זכאי, אין זה כי אם מסוד המילוי בחמלת הבורא, שגם דרך עמודים, עצים ואבנים יחדור ויעבור, יזיר קצת זהורות של חוכמה. לאחר ידיעה זו שכל שיפת החוכמה הן על הסוד של מילוי, כמובן הוא מתכוון לרמוז, בשביל למלא צריכים שיהיה כלים, בשביל להבין הקדוש ברוך הוא שופע ונותן. אם אתה נותן לו מסגרת, אם אתה ממלא, אז אתה מכין את הכלים, אז זה מתמלא. בצורה מחודדת מספרים ש כשנותנים מכתב המלצה, אז צריך שהממליץ ידע איך לכתוב, ועוד יותר חשוב זה שמקבל את הידע איך לקרוא, כי לא תמיד אתה יכול להגיד את כל האמת, והוא נדמה לו נדמה לי יחידה מספר שהיה יהודי אחד שהיה צריך במסיבות אלו אחרות לתת לו מכתב המלצה, ואולי היה ראוי לזה, אבל אז נדמה לי כתב עליו פלוני, אם היה בימי אלישע לא היה השמן נפסק. נו, ועד אמר כזה, כולם נהנו. עכשיו הוא ככה, כתוב שם במלאכים ב' פרק ד' שהשמן לא פסק, אז הוא אומר, כאילו כך על כל פנים הממלץ פרש, שאמרו לו שהוא מדרגל כזאת, שבזכותו השמן כל הזמן יזל. כשהגיע לאותו מקום והתחילו לראות שלא במקרא ולא במשנה, מה כתבו עליו, אז שאלו את הממליץ, אז אמר, אתם לא יודעים לקרוא? כשם כתוב, כלים רבים אל תמעיטי, והיא מילה, ברגע שהיא מילה את הכל, פסק השמן. כן, זה כזה כלי ריק, כמה שתמלא, אף פעם הוא לא יתמלא. אז ממי לכלים רכים, אם היה בימי אלישע, אף פעם זה לא היה נפסק, הוא לא היה כל הזמן. להיות מלא, זה מלא וזה גולש, וזה יורד הצדדים. המילוי המיוחד הזה של בצלל היה במדרגה גבוהה מאוד. לאחר ידיעה זו שכל שאיפת החוכמה אינה אלא סוד של מילוי, שמבלים את האדם בחוכמה ובתבונה ובדעת, מתגלה לנו דרך חדשה בקניית החוכמה הכתובה בפרשה זו. ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו, ולא כתיב כאן אשר נתן השם, זה כבר היה משלהם. ומהו עניין נשיאת לב? פירש הרמב"ן ותם אשר נשאו ליבו, כי לא היה בהם מי שלמד את המלאכות האלה ממלמד, או מי שיאמן בהם ידיו כלל, אבל מצא בטיבו שידע לעשות כן, ויגבה ליבו בדרכי השם. הם קיבלו במתנה. ובאחד המקורות כתוב בכתבי הרב קוק, שהישגים בתורה הם מורכבים מעבודה וממתנה. והעבודה היא ליצור את הכלים כדי שהמתנה יהיה לה על מה לחול. אבל מצא בטיבו שידע לעשות כן, ויגבה ליבו בדרכי השם, לבוא לפני משה ואומר לו, אני אעשה כל אשר אדוני דובר. הרי לנו איך שקונים חוכמה לידי נשיאת לב ולא לימוד כלל, משום שהם ידעו מסוד המילוי וידעו איך להכין את עצמם כלפי כל סוד המילוי בנשיאת לב וביטחון בשם, כי ביטחון בשם זהו מדרכי קניית החוכמה, כמו שאנו אומרים בעבר הבא, ועבור רבותינו שבטחו בך ותלמדם חוקי חיים, וזה נשא ליבם אותם בחוכמה. ובאמת שעניין זה של נשיאות לב בחוכמה שכתב הרמב"ם, וביטחון יותר גדול ונשיאת לב יותר גדולה מלרד לים. עניין זה של נשיאות לב הוא יסוד גדול בדרכי קניין החוכמה, וכל דרכי היצר הוא רק להפיל פחד על האדם שלא יפיל לעלות, אבל אל יבילך יצרך, כי זה מדרך הצילים. הרי בעולם המסחר עניין זה פשוט, הכל נושאים את ליבם, הולכים לעשות במסחר באמונה יותר גדולה, משקיעים ואומרים השם יעזרנו, ורק בחוכמה אנשים המסילות ומתפחדים מכל עסק רעם ונשארים עומדים על מקומם. איתה במדרש, משל שני בני אדם שהו בער עמוקה מאוד. הכסיל אומר, איך אפשר להגיע למים? שבע על טייסה. החכם קושר נימה לנימה, חבל לחבל, ואז יש לו איזה שרשר ושולח את הדלי ודולה עד שמגיע למים. ככה החכם מחבר משנה למשנה, פרק לפרק, מסכתה למסכתה. מי שלמעשה צריכים להגיד את זה בחשבן. כשאומרים את זה בסוף הדר, אז רק אפשר לראות. מי שקשר משנה ומשנה, פרק ופרק, אז יש לו קלסר זה, והוא הלת תנר ולמד זה, כמו שדיברנו אתמול, הוא מגניס את השבועיים שנשארים לעשות מה שקוראים לעשות סטוק, לעשות, לאפדט, לעדכן את מה שהוא לימד, הוא מסדר את הכל, ואז הוא רואה מחי, השיג את זה, השיג את זה, יש לו קונטרס כזה, יש לו כאן איזה סוגיה שהוא ברר, כאן מה שהוא כתב, הוא כך וכך פרקים, אז יש לו, הוא, הנה איך הוא מילא את עצמו בתכנים הללו. והכסיל, בראותו גודל לעבודה, מיד הוא משתומם ונשאר, עומד על מקומו ואינו למד כלום. האדמור, הכוונה היא לסבא מכלב, היה אומר ציור זה, דרכו של שוס, כשרואה הר גדול הוא מתפחד תכף ונשאר עומד עוד לפני הגיעו אל ההר. וכן הוא דרך הכסיל, הוא נשאר עומד עוד קודם ההר. לו לא היה מתפחד והיה מנסה ללך הלאה, גם על ההר היה עולה. וזה כל עבודת היצר להפיל פחד על האדם, שזה אפר הביטחון. בספר ברוך שאמר על הלכות ציצית לאחד מהראשונים, כותב בהקדמתו שקרא שם הספר ברוך שאמר על שם המעשה, זה נמצא בספרייה, שבקטנותו לא ידע כי אם ברוך שאמר, והיה הולך לבית הכנסת, מתפלל תמיד לפני השם, לפני ארון הקודש בבכי, והיה אומר בהתחננו את המזמור ברור שאמר, עד שזיכה השם אותו, והיה חכם גדול, עד שנמנע בין הראשונים, חיבר ספר על הלכות ציצית, ועל כן קראו ברור שאמר, הרי לנו איך שקונים חוכמה מאמונה. והנה כשמבינים כך את דרך קניית החוכמה לידי יסוד המילוי, הנה באמת אין כלל עבודה אחרת כי אם על דרך זו. כתוב על הרב חיים מוולוז'ין, כשלא ידע איזה דבר הלכה מה עשה, יתבונן ביראת השם, יתפלל לפניו יתברך, שאם דרך קניית החוכמה היא על די יסוד המילוי, אז העבודה לזה הוא על דרך זה, ומצאים בחזל תפילה בכניסתם לבין המראה של מציאתם, משום שזהו הדרך של קניית החוכמה. בצלאל הגיע להישגים, וההישגים הללו באו על ידי זה שהוא מילא את כל מה שיהיה. בצלאל בנה מסגרת. הוא בנה מסגרת במשכן, וזה הרי נקודת ההבנה שלו ביחס למשה רבינו. כלים שאני עושה, לכאן אני אכניסם. הקדוש ברוך הוא כבר ייתן, לאן אני אכניס את זה, אז אני אבנה את המסגרת. והוא בנה גם מסגרות לקבל את אותה חוכמה שהעניקו לו. הדגשה דומה יש בדליות יחזקאל של ראש הישיבה בחברון. גם בחברון וגם בחברון. אמרו זל, וכל השבח הזה מאחנו בא משבטו של יהודה. זהו שאמר הכתוב, ויאמר לאדם אין יראת השם מחוכמה, וכתיב בתרן המילדות האלוהים, ומה פרה להם הקדוש ברוך הוא, ויעש להם בתים, בתי כהונה ומלכות. יוכבד נתנה כהונה ומלכות שכרה משה ואהרון. ומה נטלה מרים? שכרה חוכמה. בצלאל בן אורי בן חור. אשתו של חור הייתה מרים. אז בצלאל היה הנכד שלו, אז ממילא הוא קיבל את זה מכוח האמא שלו. האמא שלו הייתה יראת שמיים, היראה המיוחדת בתירנה מילדות את האלוקים. אז היראה הזאת היא שהביאה לו את החוכמה הזאת, שנאמר הן יראת השם היא חוכמה, והעמיד ממנה בצלאל שהיה חכם שנאמר במלא אותו רוח אלוהים. חוכמתו של בצלאל שעליה אמרו ואב בצלאל שבנה אותו, משתבר לפני הקדוש ברוך הוא, לפני המלאכים, משתבר בעליונים, משתבר בתחתונים, שנאמר, ראי קראתי בשם, והרי שנאמר עליו מפורש בתורה, מה שאמרו חז"ל על אדם הראשון, שאמר עליו הקדוש ברוך הוא, ראו בריאה שבראתי בעולמי. אומרים לה בגמרא, אמר רבי יוחנן, אמר רב, יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנאמרו בהם שמיים וארץ. כתיב, אך אהב המלא אותו, אז אלוהים בחוכמה מתבונה מדעת, וכתיב, עד תמה שבחוכמה יצא עד הארץ, כונן שמיים מתבונה, וכתיב לדעתו את תומות נבקעו. גילו לנו חז"ל סוד חוכמה עליונה זו, כי מקורה היא העירה, ולא עירה של בצלל בעל החוכמה, אלא נקודה של עירה מכמה דורות של פנר, והיא מעלת העירה של מרים, שהיא אהב שעולית חוכמת מעשה שמיים וארץ של בצלל. וזה ששנים ממין עירה אין חוכמה, ובורא עד אחד משקל העירה, שהרי בלבו חזל על העירה של יציאת מצרים, של קריאת ים סוף, מתן תורה, שנאמר בו למען תהיה עירתו על פניכם, ולא צרפו לחוכמה זו, אלא העירה של ותירנה. כלומר, כדאית היא העירה הזו, בלבד לא חוכמה זו, נמצא שיסודה של חוכמת מעשה בראשית, שעל ידה נמנע המקדש, המשכן היא העירה, והרי אבי אם אין עירה אין חוכמה. זאת אומרת, הוא הדגיש את המרכיבים הגנטיים, נאמר, של עירת שמיים שעברה, ומכוחה יכול היה בצלל להגיע למדרגה מיוחדת כזאת. בצורה מעניינת, יש כמה נקודות פגישה, בין מה שהדגישו בחסידות לבין מה שהדגישו בעלי המוסר, אם כמובן יש הבדלים מאוד מהותיים. אז כתב הבעל בית יעקב, בנו של האדמו"ר מאישביצה, הוא עצמו כמובן נהג אחר כך האדמו"ר, אביו של בעל התכלת, העניין כי מלאכת המשכן היה כלי קיבול להתפשט הקדושה שם, שאור השם יתברר בזה העולם נצחק לגבול. אם אין גבולות, אם אין כלים, אם אין מסגרות, אז הכל מתפזר. זה באמת פרדוקסלי, אבל בזה פתחנו. איך האין סוף מצמצם את עצמו בתוך הסופי? אם הוא לא יצמצם, אז הוא אין סוף, אז אין לך בו כלל תפיסה, כלל יחס. אז לכן הוא נצרק לגבול ולכלי כיבול, שמצד התפשטות אור השם יתברך הוא האחד ולית אתר פנוי מנה. לכן מצד תפיסת האדם כשתנה אור וחיים של השם יתברך, כפי הכלי שאדם מעמיד מצידו לקבל אורו יתברך. הוא כמו כשהחיים של השם יתברך הוא בצורת אדם, אז הוא תלי לחוכמה ודעה. זאת אומרת, החיוניות שיש באדם זה מהקדוש ברוך הוא. אבל זה הרי נכנס לתוך מסגרת. ואותו חיים בעצמו, אותה חיוניות שנתגלגל בנפש הבהמה, אין לה שום שכל וכוח פעולה. וזה ראיה שהכל הוא כפי הכנת המקבלים. הקדוש ברוך הוא מעתיר חיים כל אחד לפי מה שהחיוניות שלו מוכנים לקבל. איזה כלי מקרב, מקורב לשם יתברך לקבל ממנו בחיים, וזה מתאים בקטורת. איש אשר יעשה כמו על האריח במניחת מעביו. ואם לא הייתה השראתו יתברך כפי הכלי, רק כפי התפשטות רצונו, למה יענש כרת אם לא נעשה הקטורת בבית המקדש כדינו? למה צריך, מן חיסר אחד מכל סמניה, למה צריכים הגבלות כל כך? למה צריך שהכל יהיה מדוד? למה צריך שהכל יהיה בהגבלות? והרי אם הוא לא עשה את זה, כמי שלא עשה כלל, שהרי אין בה חיים כלל, וכן המפתם בחוץ, למה אנוש קראת? הרי הוא לא עשה כלל, אלא ודאי שכלי כזה, הרי הוא במיין הסמנים אלו, יכול אדם להכריח כוח החיים שיכנס בקטורת. כמו שאתה בונה כלי בעצמך, את עצמך, אז ממלאים אותך, כך אם אתה יוצר, מסגרת של כתובת מביא את הדוגמה, אם אתה יוצר מסגרת של משכן על פי כללי הלכה, אז הרוח נכנסת שם. יכול אדם להכריח כוח חיים שיכנס בכתובת, שכתב בגמרא למה נקרא שמם כשפים, שמכחישים פמליה של מעלה, שהדבר הזה בעצמו אם הוא בהכרח בלי רצון הוא מלא תומה, ולזה עונשו כרת. אחרי בבית המקדש הוא מלא רצון, הרי שהכלי בעצמה יש לה כוח גדול, ועל זה מורה זאת הפרשה, שבצלל היה יודע לעשות כלי כפי החיים של השם יתברך, ולא שעשה מתחילה כלי ואחר כך נתן השם יתברך בחיים, רק כפי שראה הציווי, היינו החיים של השם יתברך, כן עשה הכלי. בצלל בנה את הכלים על פי ההוראות, והוא ידע את ההוראות ואת המגבלות ואת המסגרות. אז במסגרת כזו שנימד על פני הכללים האלה נכנסת שכינה בתוכם. ועל זה איתה בגמרא יודע היה בצלל לצרף את האותיות שנברו בהם שמיים וארץ, שהיה יודע שבזו הכלי ישרה אור השם יתברך בגון זה, וכלי זה מקורב לשם יתברך שישרה בהשם יתברך בגוון אחר, וזה לכל אשר ציווה השם, כי עשה כלי כפי שראה החיים היינו הציווי מה שיתברך, כן עשה הכלי שיודע לעשות כלי שיהיה לה פתח, שבכל פעם הפתח יותר אור השם יתברך נמצא בו לצד תפיסת האדם, ולא יהיה נעלה מתפיסת האדם, רק תיתן תפיסה לאדם בדברי התורה נמצא בה. אז יהיה אור במדפים שבשולחן לחם הפנים, ויהיה אור במנורה, ויהיה אור במזבח הקטורת. וכדי איתה בזוהר הקדוש, אני אדלג על הדברים האלה כי אני לא מבין את זה, בשורה השישית מלמעלה, כי בכל דבר נמצא כוונה ועובדה ומילולה, ומשה רבינו הכוונה ובצלל הוא העובדה, דהיינו עושה את המעשה, והעובדה היא כפי הכוונה והדברי התורה של משה רבינו, כך בנה בצלל כנגדם כלים, שאצל משה רבינו נאמר כי מן המים משתיהו, שהיה מופשט מכל הגוונים, שהיה נמשך אחר רצון השם יתברך, בלי וסתים, בלי ערוצי ביצוע, בלי שום עיכוב, ולא הוצרח אף יישוב הדעת כלל, שכמו שנשתנה הרצון, כך נשתנה הוא, ואפילו כשהרצון נתחדש, היה היפוך מהרצון הקודם, אם כל זה לא היה בו עיכוב כלל, וזה אין בכוח שום אדם, ואפילו מי שמוכן לעשות תמיד רצון השם יתברך, מכל מקום צריכים להיות אצלו מעט הכרח. משה רבנו לא היה אצלו שום הכרח, זאת אומרת לא היה לו שום דבר שיגביל, ויישוב הדעת זה, וכפי זה הרצון עשה בצלל את הכלים, שכלי מורה על מידת צמצום וגבורה, שבאמת גם הכלי הוא מלא דברי תורה, כאשר יש בו צמצום וגבורה, שאינו רוצה להשפיע ולמסור עצמו להבנת תפיסת אדם. ולזה יש לזה גוון של כלי שהדברי תורה בעצמם הם, כמו שכתוב בתורת חסד הלשונה, שמוסרים ונותנים עצמם להבנת תפיסת אדם בכלים הם בגבול, שיראים למסור עצמם לתפיסת אדם, שמה יעשה אדם בהפר רצונו. מי שיעשה כלים שליליים, שהחסרון של מי שיודע דברי תורה הוא גדול ממי שאינו יודע, לזה הם הולכים בצמצום. ומכל מקום כלים די קדושה אין מסתירים לגמרי אור השם יתברך, רק הם לבושים שמתלבש בהם אור השם יתברך, הוא כמו מצוות שעל ידם יוכר אור השם יתברך, כמו שכתבו מצוות השם ברא מאירת עיניים, ואף שהיא מצווה ויש בה גבורה מצמצום, עם כל זה מאירת עיניים שנותנת עצמה לתפיסת אדם ומסייר את הטוב, שרק לרע היא מצמצמת את עצמה, אבל לא לטוב. וזה היה יודע בצלל לעשות, כמה לעשותה כלי שיהיה בצמצום, שלרע תצמצם את עצמה ולטובת ישראל. ולזה נבחר שבט יהודה שאינם קשורים בשום מידה, רק כפי שרצונו יתברך כניסו, כמו שאמרו, חישבתי דרכי ואשיב הרגלי ילדותיך, שאינו מוכרח להיות לגמרי כלי ולא לגמרי דברי תורה, רק כפי שצריכים כך עושים. יש פה כמובן הרבה יסודות מובלעים שהוא הבליע בתוכם, אני לא יכול לפרש אותם, זה כבר שיעורי בית. אבל העובדה הזאת שבצלל היה הטרנספורמטור של משה רבינו, מביאה לי בעיקר שגם בצלל עצמו היה זקוק לטרנספורמטור. היה בגלל העוצמה. כתוב בתורה שהיו שני ראשי בנאים, בצלל ואוליאב. בצלל היה משבט יהודה ואוליאב היה מדן. וכבר אתה שומע שיהודה הוא המוביל, יהודה הוא המלך, יהודה הוא הנשיא, ודן הוא המאסף לכל המחנות. דן הוא הירוץ שבשבטים. דן הוא האחרון. אז כמובן שיש פה דברים פשוטים על פני השטח. אין להבדיל בין שוע לדל. כל ישראל כולם, מהגדול ועד הקטן, היו שותפים בבניין המקדש, כמו שדיברנו על מחצית השקל. שלמות תהיה רק עם צירוף כל הכוחות. זה כמובן היסוד של משלוח מנות, זה היסוד הרעיוני, היסוד של חתנות לביונים, היסוד של לך כנוס את כל היהודים, היסוד של כעיר שחוברה לה יחדיו, עיר שמחברת את ישראל כולם, שכולם כולם שותפים בבניית המשכן, כל אחד לפי הדרגה שלו. אז לכן מינו את שני ראשי השבטים הללו, שהם מייצגים מבחינה חברתית את כל הרבדים כולם, אבל גם מהבחינה הרוחנית. בצלל קרוב יותר למשה רבינו, ולכן לא תמיד הוא יכול להיות קרוב לכל אחד מישראל. אוליאב קרוב לבצלל, אבל הוא קרוב גם לעם, ולכן הוא יכול לרדת לכל אחד ואחד. זאת אומרת, יש פה מערכת של טרנספורמטורים, יש מערכת של שנאים, מערכת שעוברת מאחד לאחד בגלל העוצמה, אבל כדי, אדמור מקוצק פעם אמר, שאם כל ישראל ייתנו יד זה לזה, תקום שרשרת כל כך ארוכה שהראשון ייגע בכיסא הכבוד. אז מה? אם הראשון נוגע בכיסא הכבוד, אז גם האחרון יש לו יחס לכיסא הכבוד. כי הוא נתן יד לחברו, וחברו לחברו, וחברו לחברו. זאת נניח לרגע שאנחנו מעבירים איזה זרם שיוצא מכיסא הכבוד, אז הוא עובר כמובן בעוצמות משתנות עד לאחרון. וזה היסוד של החיבור, זה היסוד של כלל ישראל בעבודה משותפת מסביב למשכן. וזהו העניין שהיו שניים העושים לכת המשכן, בצלל ואוליאב, כי כל אחד לבדו לא היה יכול להוציא לפועל, וההתחלה הייתה על ידי בצלל והגמר היה על ידי אוליאב, כי בצלל היה מרז הדהו. טוב, זה יסודות קבליים שאנחנו מכירים, שלוש בחינות ביחס אל הקדוש ברוך הוא, הוא ואתה ואני. אז נקבל את זה כנתון. בחינת מלכות שהוא מאור הגנוז, ומצידו ראה הפעולה כמו הציווי שהיה למשה רבינו. הוא התחקר עם משה רבינו. ראינו כבר שגם כלפי משה רבינו משה רבינו היה האור ובצלל היה הכלי. לגבי מי שהיה נמוך מבצלל, היה בצלל האור והשני היה הכלי. וכפי שראה עשיית משכן של מעלה, כן עשה מצידו במשכן של למטה. לכן לא הייתה יכולה להיות על ידו המשכת הקדושה לכל פרט ופרט מישראל כפום דרגה דילי, לפי שלא היה יכול להשפיל את עצמו, יען שהיה קרוב למעציל, הוא היה קרוב יותר למקור, לזה לא היה יכול לפעול בהם שום שינוי, ולזה נאמר בורא קראתי בשם בצלל והמלא אותו רוח אלוקים בחובה ותבונה ודעת, כל מלאכה לחשוב מחשבות. אתם רואים איך הוא פירש את, או בעלי המוסר אמרו מילה והם ביקשו לגזור מכאן הלכה למעשה איך אדם צריך להכין את עצמו לקבל שפע רוחני, והוא דיבר על גדלות כזאת שאיננה מסוגלת לרדת לפרטים. לכן כתוב, אני הנה נתתי אותו את אוליאב בן אחי שמח למטה דן. פרשת ויקל, ראו קרא השם בשם מצלה, לאורות נתן ביבו הוא ואוליאב, והוא שלהוציא לפועל הוא צריך לשתף עם מועט אוליאב, שהוא היה חלק מבצלל, אבל לא היה כל כך קרוב למעציל, כי אצלו היה במעט אסתר, והיה בכוחו גם להתורם האסתר. לזה לא היה יכול להשפיל את עצמו לתוך בצלל, לתוך הבנת כל ישראל, לכל אחד פום דר גדילי. והוא פועל בהם משתנות. אבל בצלל לא היה יכול להשפיל את עצמו לתוך הבנת כל ישראל, לעורר אותם ולפעול בהם שינוי, יען שהיה קרוב למעציל, לכן היה משתתף עם העולייה במעשה המשכן. כי עיקר היקרות בעולם הזה, זאת אומרת, הערך המוחלט בעולם הזה, הוא מה שיכול אדם להשפיל ולהוריד את עצמו. מבחינה הזאת, אוליאב, המייצג את שבט דן, יכול היה להיכנס ולחזור לכל הפרטים. להוריד את עצמו, לעורר אור מתוך החושך. וכיין שהיית במדרש תנחומה, כי מי בשחק ירוך להשם, מזמל להשם בבני אלים. אמר הקדוש ברוך הוא, אילו הייתי מבקש קורבן, לא הייתי אומר למיכאל שהוא אצלי. בשחק אני יכול להסתדר לבד, אבל אף אחד לא יעזור לי, מדוע? ומי אני מבקש קורבן מישראל? היינו, שהמלאך אינו יכול להוריד את עצמו לתוך האסתר, יען שאינו בגוף בשר, רק הוא לא אור, לכן אינו יכול להקריב קורבן. ורק צורת אדם שהוא משותף אור עם חושר, הוא אשר אמרנו, שהמשכן הוא אור עם חושר, והאדם גם הוא אותם המרכיבים האלה, שיש לו נפש ממקום גבוה וגוף בשר, לזה יכול להוריד את עצמו לתוך ההסתר ולעורר ולהעיר משם אור, וזהו מעניין הקרבת קורבן. ואף פתח המשכן היה משותף אור עם חושר, המשכן בפנים היה כולו אור. משה רבנו תופס את העיקרון החיצוני הוא מבחינת אליהו, מה היה במעבר? אז הוא אומר, במעבר היה עמודים, עמודים היו מצופים זהב, ובהם זהב שהוא מקודש הקודשים, אבל עדיהם היו נחושת. זה מתכת וזה מתכת, זו מתכת פשוטה וגסה, וזו מתכת מעודנת מאוד. העדנים זה הבסיס שעליו עומד, הרגליים המוצבות ארצה זה בעדנים, והראש הנמצא בשמיים זה כמובן היסודות הזהביים עליו. ועדניהם מחושש שהוא מקדושת חצר, וזהו העניין שהחכם היה צריך למתורגמן. החילוק הזה, ההדרגה הזאת, היא לא רק במשכן ולא רק בגוף וברוח ולא רק במלאכים. הוא נתן דוגמה אפילו מהבחינה הפשוטה של סדרי בית המדרש התנאי. בסדרי בית המדרש התנאי היה החכם אומר דרשה בגדול, והיה לו מתורגמן. ומה עשה המתורגמן? המתורגמן הבין את רוח העם, המתורגמן הבין את הצרכים, המתורגמן תרגם בגדול מה שהיה אהרון, כמו שתרגם מונקלוס, מה שהיה אהרון למשה, היה המתורגמן לחכם הדורש. אז החכם צריך למתורגמן, ואף שהחכם הוא העיקר, אכן להוציא לפועל לתוך הבנת כל העם, היה מוכר לתורגמן, כי החכם היה אומר בלשון הקודש, הוא לא היה יכול להוריד את עצמו כל כך לתוך האסתר ולפעול בעם שינוי. והמתורגמן היה מדבר לפני העם בלשון תרגום שהיה ממוצע בין החכם ובין העם, שאצלו היה גם אסתר והיה בו כך לעורר מתוך האסתר והשינה. כאן הוא רומז לזה שלמעשה גם באדם עצמו יש לעיתים שאדם הוא חכם והוא צריך מתורגמן, רוצה לומר הוא בהתעוררות רוחנית גדולה בהי גדול. פורים היה היי גדול, איך כתוב שם אצל הרב אוטנר? שגדולי העבודה, אני לא יודע מי זה, כנראה מראשי הישיבות ששם הוא למד, אמרו שקבלות שקיבל על אדם על עצמו בשתירת לחיים בפורים היו עמידות יותר וחזקות יותר מאשר קבלות שקיבל על עצמו בנעילה של יום הכיפורים. כי בקבלות של פורים יש ההבנה של כל אחד ואחד, יש המתורגמן, יש מה שאתה... יום הכיפורים אתה קשה לחיות כל השנה ביום הכיפורים, אבל בשמחה של פורים אתה יכול להחדיר אותה לחיי המעשה. אדם עצמו גם הוא מורכב מצד של חכם ומצד של מתורגמן, הוא צריך לתרגם את הדברים הללו. לכן היה בכוחו לעורר את העם ולפעול בהם, ועל זה מורה מה שהיה מתורגמן מפרש דברי החכם בלשון תרגום. וכיין להידע בלקוטי תורה להרי הקדוש שתרדמה בגימטריה תרגום. לגבי המצב שאדם ער, אז התרגום הוא שינה, הוא תרדמה, אבל גם תרדמה היא לצורך הגוף של האדם, אז הגוף שלו צריך גם, אז המתורגמן נרדם יחד איתו ויחד הם בונים את העולם הרוחני שלו. וכדאית בירושלמי, כשם שניתנה לידי סרסור התורה, ככה אנו צריכים לנהוג בה, לידי סרסור, זה המורה. וכך היה עניין במעשה המשכן, שבצלל היה החכם ואוליאב היה התורגמן. כמו שבצלל היה התורגמן של משה רבינו החכם, היה בצלל החכם לגבי תורגמן ואוליאב, שעל ידי זה היה משכן פועל בלב כל ישראל ונתקיים בזה, ולא ניכר שואה לפני דל. כולם שווים בתרומה שהם למשכן, יען ששניהם הוצרכו למעשה המשכן, ומשניהם יחד נגמר ויצא לפועל, לזה נחשבים יחד. זאת אומרת, התורה חושבת בצלל ואוליאב, וגיען שידה בגמר ומעין אף כמלך המנה מיני ומנך יתקלה סילה. אם באמת יש לכולם מטרה משותפת וכולם מבקשים ששם שמיים יתקדש וכולם מבקשים שיתפרסם שם השם בעולם, מה אכפת לך מה החלק שלי, מה החלק שלך? יהודה דן, מה אינף כמיני? אתה תעשה את המוטל עליך. מסתום אותה ברכה אפשר להגיד גם לאנשים שיוצאים עכשיו לעבודת הצבא. מה אכפת לך? מי זה אליה? מי זה המתורגמן? מי זה החכם? מנח ומנח, מאלה שנשארים ומאלה שהולכים, יתקלט שמו של הקדוש ברוך הוא.